שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אברהם בן יצחק יחזקאל ולהבדיל לבשורות טובות אצל הגברת מיכל בת יפה לזרה חיה וקיימה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגשים כל משאלות ליבם לטובה. בשורות טובות אצל כולם. בכנות, ככה, בלי... אני מניח שהרבה מאוד מכירים את הסיטואציה. אתם מוזמנים אצל חברים למסיבה של חנוכת הבית. עכשיו, ידעתם מראש שהם בנו בית יפה, אבל לא תיארתם לעצמכם עד כמה. זה לא בית, זה אחוזה על החוף בשרון, החלום של כל משפחה יהודית, ועיצוב, ועיצוב פנים, ודברים, ואושר, ורחבות, ואי אפשר לתאר. ואז אתם יוצאים ביחד מהבית הזה לאוטו וחזרה, ויש שתיקה כזאת, ואז כמובן האישה מתחילה ואומרת, מה אתה אומר? ראית מה הם הקימו? הביאו מעצבות פנים מאיטליה? ראית את הלוסטרות? ראית את התמונות על הקיר? אתה מפרפר בפנים ואתה מגיב כמו גבר. נו בטח, מה הוא לא שווה כלום? זה אבא שלו קנה לו הכל, מה הוא מגיב? לא יכול לעשות שום דבר זה. היא אומרת, מה אבא שלו? אני מכירה את המשפחה של ההורים שלו, אבא שלו תפרן, זה הוא ואשתו עשו הכל בעשר אצבעות, התחילו מאפס, הקימו עסק ששווה מיליונים. אתה אומר, נו בסדר, אז אין להם חיים, הם לא רואים אחד את השני, לא הייתי מקנה בחיים שלהם, בטח לקחו משכנתה מיליונים על הבית, חכי עוד כמה שנים, בוא נשמע מה נשמע מהם על הבית הזה, איפה הם יהיו. והיא אומרת לך, מה פתאום? הסתכלתי עליהם, חיים מאוד יפה, הסתכלתי על העיניים שלהם, חיים נהדר, למה אתה סתם משמיץ? וחוץ מזה יש אנשים שאין להם כלום וגם לא חיים נהדר. בדרך כלל בשלב הבא זה יוצא משליטה, זה הופך לקרב של האשמות. כל אחד איזה חיים הוא חלם לחיות, ולאן הוא הגיע, ומי אשם ומה אשם. זה הופך להיות השפלות הדדיות. עוד דוגמה נוספת שכולנו מכירים, ביום שישי הילדים הביאו תעודות. תעודות מחצית או תעודות שליש, אינני זוכר, נדמה לי תעודות מחצית. ולכולנו יש את הפיתוי הזה, כשהילד מביא תעודה ותעודה יפה, השאלה שעומדת על השפתיים היא, אבל מי קיבל יותר ממך? איזה מספר בכיתה היית? אם הבאת בגמרא או להבדיל בחשבון או במתמטיקה, אם הבאת 9 או 9-10, יש ילדים שקיבלו יותר ממך? היית הציון הכי גבוה? ההשוואות, הקנאה, זה החיים עצמם. למה אנחנו כאלה? למה אנחנו לא מפרגנים? למה אנחנו תמיד משווים את עצמנו לאחרים? למה העיניים שלנו כל הזמן בצלחת של הזולת? מסיבה מאוד פשוטה, אם הפסיכולוגיה יודעת להסביר את זה. כי אנחנו מחפשים ערך עצמי. לחיות זה להיות בעל ערך. אנחנו רוצים להיות, אבל לא סתם להיות. להיות בעלי ערך, להיות חשובים, להיות משפיעים. ולכן יש לנו צורך מאוד מאוד עמוק כל הזמן לוודא שאנחנו במקום טוב. שיש לנו את המעמד שלנו, את המשמעות שלנו, את הנוכחות שלנו, שאנחנו משפיעים, זה צורך אנושי הכי בסיסי שיש. אולי הצורך הנפשי הכי עמוק שיש, להיות ולהשפיע ולהיות דומיננטים. ולכן כל הזמן אנחנו מודדים את עצמנו ביחס לאחרים. כי איך אני יודע אם אני שווה או לא? איך אני יודע אם החיים שלי ראויים או לא, אם עשיתי משהו בחיים? הפלס, אמת המידה היה אחרים. אז אני בודק איזה מספר אני בכיתה, איזה מספר אני בשכבה, איזה מספר אני ביחס לבעלי המקצוע בתחום שלי, איזה מספר אני בעיר. ככה אני בונה את הערך העצמי שלי, ככה אני מזכיר לעצמי שאני קיים ואני שווה משהו. וכאן עולה שאלה עצומה, שכל שבוע אנחנו מחפשים שאלות מעניינות, אבל תראו את המילים שנקרא מהראשונים, מאבן עזרא, מהספר החינוך, לכאורה דורשת מאיתנו התורה דבר שהוא בלתי אפשרי. לפעמים לכל אחד יש את החשש הזה שאולי התורה דורשת חס ושלום דבר שהוא בלתי אפשרי. והנה, היום אנחנו נקרא על הדרישה אולי הכי קשה בתורה, שאולי אף אחד מאיתנו לא מצליח לקיים אותה כמו שצריך, כראוי, ויבואו המפרשים וישאלו איך התורה דורשת דבר כזה, שהוא כמו להגיד לנו לא לאכול, כמו להגיד לנו לא לשתות. הציווי העשירי בעשרת הדיברות. נקרא את רבנו בחיי שאומר התורה שאומרת אותו אחרון בעשרת הדיברות, כי הוא הכי קשה מכולם, והוא היסוד של כולם, עליו עומד הכל. אומרת לנו התורה, לא תחמוד בית רעך. אתה רוצה שנחמוד את הטלפון שלך, נכון? אז רגע, בוא נפתח ללא תקנה. אז בוא נפתח בדיוק את האיסור לתחמוד, בדיוק את הנקודה שאותה אתה מעלה, בדיוק אנחנו נבחן אותה מבחינה הלכתית. אבל קודם כל נקרא בפשט מה מצווה אותנו התורה, הציווי העשירי בעשרת הדברות, שלכאורה הוא בלתי אפשרי. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו, שרו וחמורו וכל אשר לרעך. אל תשים את העיניים שלך בהצלחה של הזולת. אתה רואה את האחר שבנה בית יותר יפה ממך, שהתחתן עם אישה שאולי אתה או אחרים רצו והוא זכה בה, שהקים מעבר לבית ולאישה מטלטלים, חצר, נכסים, יש לו כל מה שרצית ולך אין, ואתה גדלת איתו, אתה בן דוד שלו, למדת איתו בשכבה, אתה לא מבין איך הוא זינק פתאום, בדרך הטבע אתה שוכב על המיטה בלילה, ואתה כל הזמן חושב מחשבות, איך הוא ולמה הוא, ומדמיין דמיונות שאתה מתחלף איתו. ברוך השם, טוב לך. אז אנחנו מנסים היום להבין, למי ש... טוב, אנחנו מנסים להבין היום למי שיש לו, איך הוא נפטר מהעניין הזה. אז השאלה הפשוטה שאנחנו שואלים היום, מה הדרך החילופית שמייצרת התורה לערך עצמי? זאת השאלה שלנו. אם התורה דורשת מאיתנו לא תחמוד, היא לא דורשת מאיתנו סתם לא לאכול, לא לשתות, לא לנשום. היא לא דורשת מאיתנו לסגור את האף ולחיות. היא כנראה מציעה מודל אחר להשגת ערך עצמי, וזה הנושא שלנו היום. איך אדם עונה לעצמו על החלל שיש לו בפנים? כשהוא רואה אחרים מצליחים שמתפתחים ובונים ומשיגים הכל, והוא אין לו כלום, נקרא את המילים של הספר החינוך, הוא מכולם ריק ונחלם, אין לו שום דבר. בכל זאת, התורה מייצרת מודל אחר לערך עצמי, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. איך נלמד לאהוב את החיים שלנו, איך נלמד להעריך את החיים שלנו, גם אם לא השגנו את מה שרצינו. גם אם האחר הגשים יותר טוב מאיתנו את החלומות שאנחנו רצינו להגיע אליהם. בואו נתחיל קודם כל לכמה מילים על עשרת הדיברות. מאוד מעניין, עשרת הדיברות בנויות בצורה של מחשבה, דיבור ומעשה, מעשה, דיבור ומחשבה. עשרת הדיברות מתחילות עם יסוד מחשבתי ומסיימות עם יסוד מחשבתי. מתחילות עם אנוכי השם אלוקיך ולא יהיו לך אלוקים אחרים על פניי, יסוד מחשבתי, זה, אנחנו מקיימים את המצוות האלה בראש, במחשבה, בתודעה, בדמיון, באהבה ועירה, בחלק הפנימי, בעולם הפנימי שלנו, להאמין בקדוש ברוך הוא, להתרחק מעבודת אלילים. אחר כך דיבור, לא תישא את שם אלוקיך, את שם השם אלוקיך לשווא, לא תישבע בשמו של האלוקים, ואחר כך מעשה, אנחנו יורדים עוד רמה. זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. אז הלוח הימני מתחיל במחשבה, יורד לדיבור, ממשיך למעשה. הלוח השמאלי, בין אדם לחברו, עושה את אותו מסלול רק הפוך. מתחיל ממעשה ועולה לדיבור ומחשבה. דבר ראשון, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, איסורים במעשה. אחר כך התורה מצווה אותנו לשמור על הדיבור, לא תענה ברעך את שקר, לא להעיד עדות שקר על הזולת, ומסיימת שוב כמו שפתחה במחשבה, לא תחמוד בית רעך ולא תחמוד אשת רעך. אל תדמיין בתוכך, אל תהרהר בתוכך על מה שיש לזולת, על ההישגים של הזולת, על הריחוש של הזולת, על הנכסים שיש לזולת. מתחילה עם מחשבה, מסיימת עם מחשבה. למה בצורה כזאת? אנחנו מבינים. כי למעשה כל עשרת הדיברות יושבים על שני היסודות האלה. הלוח הימני של בן אדם למקום, על מה יושב? על האנוכי, השם אלוקיך. היות שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוציא אותנו ממצרים, אז אנחנו חייבים לו. חייבים לשמור את השבת, חייבים את כל מה שהוא מצווה אותנו בן אדם למקום. הלוח השמאלי על מה יושב? על לא תחמוד. מה הבסיס ללא תגנוב, לא תרצח, לא תינף? מה הבסיס להכל? לא תחמוד. אם אדם לא מסתכל בצלחת של הזולת, הוא לא יגנוב את מה שיש לזולת, הוא לא ירצח את הזולת, הוא חס ושלום לא יפגע באשתו של הזולת. הכל יושב על אותו יסוד שאדם רוצה את מה שאין, רוצה את מה שלא שייך לו, רוצה את מה שהוא לא השיג, ולכן הוא בא לעבור את כל העבירות החמורות הללו. ואנחנו שואלים, כמו שנקרא במפרשים, את השאלה הפשוטה. בואו נקרא, נתחיל מהקטע השלישי של האבן עזרא, הקטע השלישי במובא מספר 1, רבים יתמאו על זאת המצווה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, שהוא נחמד למראה עיניו. אומר אבן עזרא, איך זה ייתכן, למה? אבן עזרא היה 800 שנה, 700 שנה לפני שהגיעה הפסיכולוגיה לעולם, אבל הוא כבר ידע שהאדם מחפש ערך, האדם מחפש להיות משמעותי, להיות משפיע, להיות בולט, להיות דומיננטי. אז איך ייתכן שהוא יראה אדם שהשיג יותר ערך ממנו, שהוא יותר בולט ויותר חשוב, והוא לא יקנה בו? זה כמו להגיד לאדם, אל תאכל. אני רוצה להתקיים, אז אני אוכל. אני רוצה להתקיים, אז אני שותה. אני רוצה להיות משפיע, להיות חשוב. אז אני רוצה לבלוט, אז אני רוצה הישגים. אז איך ייתכן שאדם יראה משהו יפה ולא יחמוד אותו? זה נגד יצר ההתפתחות, הצמיחה. הכל יושב על העניין הזה. אנחנו היום בט"ו בשבט. אנחנו גם רוצים לצמוח. וכשרואים אדם אחר שצמח יותר, אנחנו קמאים לצמיחה שלו. ובספר החינוך במילים יותר קשות, מצוות תפתת זין, איך תבוא מניעה בתורה במה שאי אפשר לעמוד בו לכאורה, אנחנו נראה שאפשר לעמוד בו, אבל במה שלכאורה זה דבר שהוא לא בשליטתנו, כי כשרואים את האחר מצליח, אנחנו רוצים לדבוק בהצלחה שלו. אני רוצה להרחיב עד כמה זאת שאלה עצומה. אם נסתכל על החטאים הראשונים בהיסטוריה, מה הביא להתמוטטות של הבריאה מיד בהתחלה? בעצם מה היצר שמקנן ראשון בלב של האנשים? לא רק היצורים התחתונים, גם היצורים העליונים, הכל קינה. מה ממוטט את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא רגע אחרי שהוא ברא אותה? ההשוואה. ההסתכלות על הזולת והרצון למה שיש לו. החטא הראשון בהיסטוריה מהו? מהו החטא הראשון בהיסטוריה? לפני עץ הדעת, זה החטא בתחתונים. מה בעליונים? הקינה של הירח. התורה אומרת, ויברא את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת ביום ואת המאור הקטון לממשלת בלילה. הפסוק הזה הוא סתירה מרישא לסיפא. התחלת את שני המאורות הגדולים וסיימת את המאור הקטון. איך הוא נהיה קטן אם הקדוש ברוך הוא ברא שני מאורות גדולים? אומרים לנו חכמים שבהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא שמש וירח שווים בגודלם. השמש ביום, הירח בלילה. אבל הירח לא נהנה ממה שיש לו. כי הוא שווה לי על השמש, הוא רוצה להיות יותר מהשמש. מה זה שווה לי אם אני מספר אחד בכיתה עם עוד מישהו? אם אני צריך לחלוק את המדליה עם עוד מישהו? כל הכיף של ההישג זה שאתה לפני מישהו. לא מזמן, הוזמנתי להרצות במשפחה מאוד מאוד חשובה בישראל. לא אומר איפה, באחד היישובים העשירים בישראל. וזה מפיקה, ומזמינים אותי כבר כמה חודשים, מסכמים על ההרצאה כמה חודשים מראש, חודשיים קודם, אני מקבל מייל ב2:30 בלילה, עם הנושא של ההרצאה. כמעט התעלפתי, אני אומר לכם, 2:20 בלילה, כמעט התעלפתי. איך לא לקנה? איך ללמוד להעריך מה שיש לך? רבותיי, זאת משפחה שכל מדינת ישראל מקנית בה. אנשים הכי יפים, הכי מוכשרים, מתחתנים הכי טוב, מחזיקים פה מפעלים, מאות עובדים ומחזיקים, והם מביאים רב שילמד אותם איך לא לקנה. למה? כי יש שני מפעלים בארץ שיותר גדולים מהם. יש שתי משפחות בישראל שנוסעות המכוניות יותר יפות מהם. אז הם עדיין מקנים. אז הירח להבדיל, הוא מתחלק עם השמש אבל לא טוב לו. הוא רוצה להיות יותר מהשמש. אז הקדוש ברוך הוא יקטין אותו שיהיה מקבל מהשמש. אז זה החטא הראשון בהיסטוריה, לא בתחתונים אלא בעליונים. ההשוואה והרצון להיות יותר מהזולת. ואז הנחש שחי טוב, היה בעל חיים חכם שיכול לדבר והולך על ארבע והכל טוב לו. מסתכל על אדם וחווה. ולאדם יש את חווה ולא אין. אז הוא לא מספיק לו מה שיש לו, הוא רוצה את מה שיש לאדם. אז הוא חושב איך הוא ייקח את חווה, בשביל זה הוא צריך להרחיק את אדם מפה. אז הוא אומר, אני אשכנע אותה שהיא תשכנע את האדם לאכול מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אסר עליו, וככה הקדוש ברוך הוא ייקח אותו, ואני אשאר איתה. אגב, היה לזה גם המשך, גם חווה אומרים, למה היא פתתה, למה היא רצתה שהאדם יאכל איתה? הנחש אמר לה שהיא אוכל, שהיא תאכל, למה היא מביאה את אדם שיאכל איתה ביחד? זה גם הקנאה, היא פחדה שהיא תמות, ואז אדם יתחתן עם אישה אחרת. הוא אמר, אם אני מתה, הוא ימות איתי ביחד. היא אמרה, אם אני מתה, הוא ימות איתי ביחד. אז היא הלכה ופיתתה אותו לאכול גם. והחטא השלישי, פה אין צריך לומר, זה כתוב במפורש בתורה. קין והבל מקריבים קורבנות, והקורבן של הבל עולה למעלה, והקורבן של קין לא מתקבל. מה עושה קין? הוא לא יכול לראות את הבל משיג אותו. הוא לא יכול לראות את הבל מקדים אותו. אז מה הוא עושה? מספרים על שני חברים שמסתובבים ביער, פתאום רואים איזה ברדלס, צ'יטה בלעז, שמגיח מבין העצים, זה אחד מהטורפים הכי מהירים, אולי הכי מהיר, שיוצא במהירות של 100, אף לכיוונם. קיצר, מתחילים להתבלבל מה הם עושים, יש להם שתי שניות, אחד מהם הוציא תיק, עם נעלי ריצה לובש, אומר לו, אהו, תגיד לי, מה אתה חושב שאתה שיג את הברדלס? הוא אומר, אני לא צריך להשיג את הברדלס, אני צריך להשיג אותך. טוב, כל החטאים הראשונים בהיסטוריה, זאת אומרת שהיצר הכי בסיסי באדם, זה יצר ההשוואה, זה יצר ההצצה בדשא של הזולת, היצר להשיג את הזולת. איך באה התורה ואומרת לנו בכזאת פשטות? אל תסתכל לשם. מה זה אל תסתכל לשם? רע לי, חלה לי, לא הגעתי לאן שהוא הגיע, לא הגעתי לאן שרציתי להגיע, החיים שלי מבחינתי לא שווים כלום. אף אחד לא יודע ממני, אף אחד לא מכיר אותי, אני לא איינשטיין ולא מוצרט. אז מה אתה בא ואומר לי? לא, אל תחמוד מה שיש שם. מה זה אל תחמוד? אולי תגידי מחר אל תאכל. כשנותנים לאדם דיאטה, לא מספיק להגיד לו אל תאכל, צריכים לתת לו מערכת תזונה חילופית, צריך ללמד אותו מה לאכול במקום. ומה שאנחנו רוצים להבין היום, זה באמת מה המודל האחר של התורה להשגת ערך עצמי. באמת נקודה מיוחדת במינה שכל החיים צריך לעבוד עליה, זה לא משהו שבשיעור אחד אפשר לדבר עליו. הלוואי שאני עצמי אטמיע את זה בתוכי, וכל אחד מאיתנו ביחד, אבל זאת לפחות נקודה להתחיל ממנה, באמת. משהו שנותן ערך מוסף לחיים, לאהוב את עצמנו, לאהוב את מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, להעריך את האישיות הייחודית שלנו, ומפה באמת להתקדם ולהצליח בחיים. יפה מאוד, זאת השאלה השנייה שנשאל היום, הרי הקינה היא גם חיובית, עוד מעט ניגע בזה, אבל לפני זה מה שצביקה שאל. צביקה שואל שאלה נכונה, הלו אדוני אתה ממציא, זה לא כתוב בתורה. בתורה לא כתוב לא תקנה. להפך, הקינה היחידה שמוזכרת בתורה זה ותקנה רחל באחותה, משהו שמותר לקנה. פה בתורה לא כתוב בכלל לא תקנה. בתורה כתוב לא תחמוד. לא תחמוד זה משהו בכלל אחר. מה זה לא תחמוד אם נסתכל בספרי ההלכה? לא תחמוד. למה התורה השתמשה במילה חמדה ולא במילה קנאה? המילה קנאה נאמרה קודם, ותקנה רחל באחותת. התורה הכירה את המילה הזאת קנאה. למה התורה לא השתמשה בה? כי המילה חמדה מבחינה הלכתית היא משהו אחר לגמרי בכלל. חמדה פירושה לא לעשות מעשה כדי לקחת מהחבר שלך את מה שיש לו. הרי אדם יכול בדרך חוקית... בפשטות לכאורה, יבוא אדם ויגיד, מי אמר שאסור לקנא? מה אתה ממציא המצאות? איפה זה כתוב? כתוב שאסור לך להגיע לשלב המעשי. מה זאת אומרת? הרי אדם מבחינה חוקית יכול להשיג את מה ששייך לחבר שלו. לא עלינו אפילו את האישה של הזולת. אם יש לו מספיק כסף, הוא יכול לשכנע את הזולת להתגרש מאשתו, והוא ילך ויתחתן איתה כדת משה וישראל עם רב ועם עדים. אפשר להיות נבל ברשות התורה, אפשר מבחינה הלכתית לעשות הכל בחיים. אם אתה לא כהן, אתה יכול לעשות הכל, מה הבעיה? אז בפשטות לא תחמוד, זה לא לא תקנה ולא תתאווה, אלא אל תעשה מעשים כדי להשיג. אז אולי מותר לקנה ולשכב במיטה ולדמיין מה שאתה רוצה. אתם יודעים איפה הנפקימינה הכי פשוטה? שלא נדע, אבל כולנו מכירים את המחשבה הזרה הזאת, ועל זה אנחנו מצווים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרבה פעמים אדם מקנה באישה שאין לו דרך להשיג אותה. יש איזושהי אישה יפה בסוף העולם, שהוא מקנה בבעלה. אין לו שום דרך להשיג אותה. זה הנפקימינה, חמדה אין פה. כי הוא לא יכול לעשות שום מעשה כדי להשיג את האישה הזאת. או אתה רואה אדם שקנה בית על החוף בסיציליה, אני יודע, ב-50 מיליון אירו. אתה יוצא מהכלים, משתגע, מקנה בו מיום ועד מחר. אין לך שום דרך להשיג את זה. זה ההבדל. לא תחמוד, זה אסור, אבל פה אני לא חומד כלום. אני בסך הכל מקנה, בסך הכל מתאווה, בסך הכל מדמיין במוח דמיונות. אולי נגיד שהתורה לא אסרה את זה בשום מקום. התורה אסרה דברים מעשיים, אבל דברים שלא מגיעים לדמייס, סתם פנטז פינטוזים. אולי זה מותר. אין החינמי. מה? זה לא מותר, אבל לא בגלל פסוק שכתוב פה. בגלל שמשה רבנו הכיר אותנו, וידע שנעשה את הלומדס הזה, אז מה הוא עשה? כשהוא חוזר על עשרת הדיברות בפעם השנייה בפרשת ואת חנן, הוא מוסיף עוד מילה. לא תחמוד ולא תתאווה. אומר הרמב"ם, מה התוספת שמשה רבנו מוסיף בעשרת הדיברות השניות? לא תתאווה? אפילו אל תדמיין על זה. לא רק אל תעשה מעשים, אלא אפילו עצם הדמיונות, עצם המחשבה, עצם העיסוק בצלחת של הזולת, גם זה אסור. בוא נקרא דיברות שניות בפרשת ואת חנן. אצלנו כתוב, כמו שקראנו, לא תחמוד. בואו נחזור קודם, נקרא באמת את הפסוק, לא קראנו אותו, ככה במדברים עליו. בואו נתחיל מההתחלה. אומר הספור נושמות, מובא מספר אחד. החמישה דיברות הראשונות כולו אומר כבוד להשם. זה דיברות שבין אדם למקום. והן במחשבה, אנוכי ולא יהיה לך, בדיבור, לא תישא את השם לשווא, ומעשה, זכור את יום השבת וכבד את אביך. החמישה דיברות האחרונות הן בין אדם לחברו. במעשה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, בדיבור, לא תענה ברעך את שקר, ובמחשבה, לא תחמוד. מה הפסוק? לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו של רוב החמורו, וכל אשר לרעך. אני מדלג למובאה השנייה, מספר 2. אז פה כתוב רק לא תחמוד, רק אל תעשה מעשה. אבל אם זה סתם דמיון שלא יכול לבוא לידי מעשה, אולי התורה לא אסרה אותו. אומר לנו משה רבינו בעשרת הדיברות השניות, לא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך. אומר הרמב״ם בלא תעשה רי סמחבב, איזירנו מעשי מחשבתנו לחמוד מה שיש להכינו ולהתאוות בו. לא רק לחמוד, דהיינו, ללכת לבנק, לשאול אם אני יכול לקחת הלוואה כדי לקנות את הבית שלו, אלא עצם הדמיונות, עצם העיסוק בצלחת של הזולת אסורה, שזה יהיה מבוא לעשות תחבולה לקנותו. סוף סוף, כל דבר שאתה חושב עליו יותר מדי, בסוף הוא גם הולך לעשות טעויות בגללו. וזה לשון העזרה לא תתאווה בעת רעך, שעליו הראשון לא תחמוד מזהיר לקנות מה שיש לזולתנו, ועליו השני מזהיר אפילו להתאוות בליבנו לבד. וגם אם מישהו יתווכח איתי ויגיד, סוף סוף למה התורה לא השתמשה במילה קנאה, אולי גם התאווה שמדוברת פה, זה עדיין תאווה שיכולה לבוא לידי פועל, לא סתם לחמוד איזה בית באיטליה שאתה לא יכול בכלל להגיע אליו, אז בסדר, מדברי חסידות זה אסור. לא מדברי הלכה, מדברי חסידות. רק שאני רק רוצה לסיים את השורה האחרונה, שנייה צביקה ברשותך, כולנו מכירים את המשנה בפרק ד' באבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, פה בוודאי אסרו חז"ל, אפילו קנאה, אז גם אם תגידו שהתורה אולי לא אסרה את זה מדאורייתא, את העיסוק בבית או חס ושלום באישה שאתה לא יכול להשיג, גם אם נגיד שהתורה לא אסרה מדברי חסידות, פרקי אבות זרי מילי דחסידותא, מדברי חסידות בוודאי שמצפים מאיתנו, שלא יהיה לך שום עניין ושום תאווה ושום השגות במה שלא שייך לך, מה שלא קיבלת לא שייך לך ותפסיק להתעסק עם זה, במקום זה תמלא את החיים שלך במשהו אחר. ואני שואל במה? אין לי כלום. במה אני מלא את החיים שלי? בסוסיתה שאני נוסע עליה? במה אני מלא את החיים שלי במקום? כל מה שלא השגתי. לפתח באמת את ההבדל מקנאה חיובית לקנאה שלילית. אני רוצה לומר עוד וורט אחד לפני שנכנסים לשיעור, שנבין עד כמה הלא תתווה זהו חידוש. וורט נפלא, אני לא זוכר אם אמרתי אותו פה, אולי אמרנו אותו בפרשת ואתחנן לפני כמה שנים, אולי כל השורות זה שווה רק בשביל ההברקה היפה הזאת, פשוט בשביל האינטליגנציה היהודית, בשביל הידע היהודי, יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב. הבלנו קודם מילה שעברה ככה פה חלק, ובאמת אני מעריך את זה שאף אחד לא קם למחות, אמרנו שהקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אומר משהו, מסביר בדיוק מה הוא רוצה, ומשה רבינו מחליט שזה לא מספיק ברור, אז הוא בעשרת הדיברות השניות מוסיף מילים. סליחה, סליחה, ממש כמו שקורח אמר. מה פתאום משה מדבר בשם האלוקים? עשרת הדיברות זה הטקסט שכולנו שמענו מפי הקדוש ברוך הוא. כולנו עמדנו בהר סיני, כולנו שמענו את הקדוש ברוך הוא אומר, לא תחמוד, אל תלך לבנק, תיקח הלוואה בשביל לקנות את הבית של הזולת, בשביל לשכנע אותו לקנות את הבית שלו, תפסיק עם זה. הולך משה רבינו בעשרת הדיברות, מוסיף עוד מילה, אפילו אל תתווה. גם אתה יודע שהבנק לא ייתן לך אגורה, אפילו אל תדמיין על זה. מה זה? איך ייתכן בטקסט קנוני, בטקסט שהוא הבסיס של היהדות, לא רק של היהדות, של המוסר העולמי, עשרת הדיברות, משה רבינו משנה אותו. והאמת היא שזה לא רק כאן, יש עוד סדרה שלמה של שינויים, מי שיסתכל בכלי יקר בפרשתנו באבן עזרא, מביאים 10 שינויים בין שתי הדיברות, בין הגרסה הראשונה של עשרת הדיברות לצורך העניין, לגרסה השנייה, בין גרסת האלוקים לגרסה כפי שמשה מציג אותה, 10 שינויים. אני אזכיר רק את החיבול, את מה שנוגעים לענייננו. בדיברות הראשונות שנקרא השבוע, מה כתוב? זכור את יום השבת לקדשו. מה כתוב בפרשת ואתחנן? שמור את יום השבת לקדשו, זה בכלל לא אותו דבר. זכור, זה מה שנקרא היום, במרכאות כפולות ומכופלות, השבת החילונית, השבת הישראלית. זכור זה הקידוש. זה האנשים שאחר כך נוסעים לים, אבל קודם כל עושים קידוש, הולכים לבית כנסת להתפלל, השבת הישראלית, קידוש ישראלי. זכור לא אומר שאסור לעשות מלאכה. זכור אומר בסך הכל, תזכור את השבת, קידוש, תפילה, חוויה, חנס את המשפחה. עשרת הדיברות השניות, זה מה שמחייב אותנו. שמור את יום השבת לקדשו. אל תציד סיגריה, אל תשים סיר על האש. אל תפתח פרישידר שהאור דולק בו. זה הסיפור הגדול. משה רבינו משנה את מהות השבת בדיברות השניות. מוסיף משהו שהוא אחר לגמרי. עוד דוגמה. בדיברות הראשונות שכולנו מכירים, אומרים בקידוש, למה אנחנו, למה אנחנו שומרים את השבת? זכר? למעשה בראשית. מה כתוב בדיברות השניות? למה? כי עבד היית במצרים. זכר ליציאת מצרים. משה רבינו נותן טעם חדש, יסוד חדש, זיכרון חדש לשבת. לא תתאווה ולא תחמוד. בדיברות הראשונות כתוב, למען יאריכון ימיך. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. בדיברות השניות כתוב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. מה משה רבינו מתכוון, וזה רק 3 או 4 מתוך 10 שינויים מאוד מאוד בולטים שמשה רבינו עושה, מה הוא מתכוון, מה העיקרון, מה עומד מאחורי הרעיון הזה? יש יסוד עצום, מתוק מדבש, אמת לאמיתה, שכתוב בכלי יקר, וזה כל כך מסתדר עם השיעור שלנו, שנבין עד כמה לא תתאווה של הדיברות השניות, זה חידוש. עד כמה הקדוש ברוך הוא מצווה את זה רק מיהודים, הוא לא מבקש את זה מאף אחד אחר. אומר הכלי יקר, תיקח את כל השינויים שהזכרתי ושלא הזכרתי, תראה שכולם הולכים לאותו מקום. הדיברות הראשונות הן דיברות אוניברסליות. זה דיברות שהקדוש ברוך הוא נתן אותם לנו, מתוך תקווה שכל האומות ישמעו. ולכן הדרישות שם הן מופחתות. בסך הכל לא תחמוד. לא יותר מזה, הוא לא מצווה על המחשבה. כי מהגויים, מאומות העולם, הוא לא מצווה דרישה כזאת, שאפילו לא תתאווה. הדיברות השניות הן פרטיקולריות, הן מיוחדות לעם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא מעלה את רמת הדרישות, ודורש דברים שהם בלתי רגילים, שרק מיהודי אפשר לדרוש דבר כזה. למה? אומר הכלי יקר המצאה ענקית. הרי כולנו מכירים את המדרש שלפני עשרת, לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה למי? לכולם. רצה לתת את התורה לכל האומות. חיזר אחרי כל אומה ולשון, הלך כמו רוחל, והציע את התורה לבני עשיו, בני ישמעאל, לכל הבני דודים שלנו, בני עמון ומואב. כולם שאלו מה כתוב, ואמרו לא רוצים תודה, רוצים להמשיך עם ההרגלים שלנו. דחו את הקדוש ברוך הוא. ועדיין נותרה לו תקווה לקדוש ברוך הוא, שאחרי שאנחנו ניקח את התורה, הם ילמדו מאיתנו. אז הוא הציג דיברות, איך אנחנו נגיד, סבירות, לא יותר מדי קשות, בסך הכל זכור את יום השבת לקדשו. הוא לא דיבר על לא לעשות מלאכה, הוא לא דיבר על לא לפתוח פרישידר בשבת, הוא דיבר על לעשות קידוש בשבת. את זה יכול כל אחד. זה הדיברות הראשונות. חלפו 40 שנה, ראה הקדוש ברוך הוא שהאומות לא מתכוונות להתנדב. אף אחד לא מתכוון לשנות הרגלים שלו, הם לא נתנו לו עם הבוט על הראש. כל אחד רוצה להמשיך לרצוח ולגנוב ולנוף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו מחדש את עשרת הדיברות, הפעם כשהן ייחודיות רק לנו, ושם רמת הדרישות היא הרבה יותר גבוהה,
שמור את יום השבת, ולא רק זכור את יום השבת, לא תתאווה ולא רק לא תחמוד, וגם למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, כי כולנו מכירים את הדרשה של רבי יעקב, מה זה למען ייטב לך? לא בעולם הזה, אלא בעולם הבא, שמי שמעריך ימי, מי שמכבד את ההורים, זוכה לאריכות ימים בעולם שכולו ארוך. זה אפשר רק בדיברות השניות שמדברות לעם ישראל. בדיברות הראשונות שמדברות לאומות העולם, הוא לא מדבר על העולם הבא, הוא מדבר על העולם הזה, למען יאריכון ימיך בעולם הזה. אז היסוד הוא פשוט, רק שנייה, רק שנייה, רק אסכם, היסוד הוא פשוט, לצוות לא תתאווה, לצוות לא תתאווה זה דרישה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא דורש אותה רק מיהודי, כי זה באמת בלתי רגיל. לדרוש מאיתנו לשלוט במחשבה, לדרוש מאיתנו לשלוט בהלך האוטומטי של הנפש, שרוצה יותר, שמקנית, שלא מסוגלת לראות את ההצלחה של הזולת, זה דבר שהוא בלתי רגיל. אגב, אני פעם שמעתי בדיחה, זה לא נושא השיעור שם, אנחנו לא מדברים ברמה הזאת, אבל זה דרשנים אומרים את זה, שבכל זאת איך אדם יכול להיפטר מהקנאה, איך ייפטר מהחמדה למה שיש לו זולת? אז אומרים, התשובה כתובה בתורה, כתוב לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמותו ושורו וחמורו, וכל אשר לרעך. מה זה וכל אשר לרעך? כבר נאמר הכל. בית רעך, אשת רעך, עבדו, עמתו, שורו וחמורו, מה עוד נשאר בעולם? אומרת לך התורה, אח שלי, אם אתה רוצה את הבית שלו, ואת האישה שלו, ואת החמור שלו, תיקח גם את השק שיושב יחד עם זה. אתה לא יכול לרצות רק את הבית שלו בלי המשכנתה. אתה לא יכול לרצות רק את האישה בלי הקריזות. אתה לא יכולה לרצות רק את הגבר ההוא בלי הקמצנות שלו. אתה לא יכולה לרצות רק את העושר הזה בלי העצבים, בלי האדם שלא רואה את המשפחה. אם אתה רוצה את עבדו ועמתו, יש על זה משל עממי מאוד יפה, שמספרים, קראתי אותו בצעירותי, על אותה, מכירים את זה, על הסיפור הצרפתי, על המחרוזת, על אותה אישה, אישה צרפתית שמקנית, ותמיד רוצה לא להסתכל על העיתונים, אלא להיות בעיתונים. והחלום שלה היה שיום אחד היא תתחתן עם בחור, שהוא יקשים בשבילה את כל החלומות, הוא יביא אותה, והוא יוציא אותה, והוא יקנה לה, והוא יפנק אותה. נו, אבל חלומות לא תמיד מתגשמים, והתחתנה עם בחור מהמעמד שלה, גם מהמעמד השלישי, מעמד הפועלים, כמו שהיה מקובל בצרפת. עבד מאוד קשה, עבד בעירייה, עבד יום ולילה. וכל מה שהיה רוצה, כל מה שהיה רוצה זה לחזור הביתה סוף יום, ולמצוא אישה מרוצה, היא לא עבדה, הייתה עקרת בית. וכל מה שהוא היה רוצה, באמת, הכל עשה בשבילה, לחזור הביתה, למצוא אישה שמחה שמקבלת אותו יפה. אבל היא הייתה מרירה, והיא הייתה כעוסה, וסתר ליבה, הוא בעצם היה אשם באכזבה שלה, כי הוא היה אמור. הרי לכל בעל ואישה יש את החוזה הזוגי שכל אחד מדמיין מה השני יביא, בלי שהשני בכלל יודע שזה התפקיד שלו בכוח. והוא היה אמור להפוך אותה למפורסמת, והוא לא עשה את זה. אז היא עוד כועסת עליו. ערב אחד הוא בא הביתה מאושר. הוא אומר לה, הוזמנו לנשף, לילה אחד בחיים, נהיה אנשים גדולים, נהיה בני האצולה, נהיה בני המעמד העליון. היה איזשהו חג כנראה מהחגים של הנוצרים, והזמינו את כל העובדים לנשף. והם מתכננים שהם ילכו בכרכרה וירדו מהכרכרה, ובאמת יעשו את כל מה שהם מתכננים. והוא השיגה גם איזושהי סמלה, אבל צריכים מחרוזת. איך אפשר ללכת לנשף, בלי מחרוזת פנינים? והוא שכל כך רצה לשמח אותה, וכל כך רצה לראות את האושר שלה ואת החיוך שלה, דפק אצל השכנה, שהייתה משפחה מבוססת, וביקש ללילה אחד אם את יכולה להשאין לנו מחרוזת. בסדר, השאילה לו בשמחה, ולפי ההבנה שלו, זאת הייתה מחרוזת של 50,000 פרנק, הוא בחיים לא ראה דבר כזה. לבשה את המחרוזת, נצצה, זערה, לילה אחד באמת התגשמו כל החלומות. חוזרים הביתה, קמים בבוקר, והמחרוזת איננה, נשתו, לא קיימת. ברגע אחד, צנחו מהר, והם אנשים של כבוד, של אינטגריטי, איך הם יחזרו ויגידו לגברת, מחרוזת של 50,000 פרנק, אין לנו מחרוזת? בעלה אמר, אנחנו נחזיר את המחרוזת. הלך לבנק, שאיבד את הבית, ולקח הלוואה של 50,000 פרנק, קנה לה מחרוזת חדשה, והחזיר את הזה בלי שידם שום דבר. מאותו יום החיים שלהם נהרסו. הוא התחיל לעבוד 3 משמרות ביום, היא התחילה לעבוד 2 משמרות ביום, לא רואים אחד את השני, לא שומעים אחד את השני, רק להחזיר את אותה מחרוזת אומללה, את אותם 50,000 פרנק. אחרי 3 שנים, השכנה רואה אותה. אז זאת נעמי, מסתכלת עליה, הפכה לאישה זקנה, הייתה פעם אישה צעירה, אישה זקנה, שאין לה חיים, מה קרה לך? אומרת, מה קרה לי? זה הכל המחרוזת שלך. אני ובעלי עובדים מיום ובוקר ועד ערב להחזיר לך את 50,000 פרנק. השכנה נעצרה באמצע הרחוב ואמרה, טיפשה, למה לא נכנס לספר לי? המחרוזת הזאת הייתה מזויפת, בעלי קנה אותה בשוק ב-500 פרנק. על זה אומרים, וכל אשר לרעך, אל תרצה רק את הצלחת שלו, תרצה גם את כל מה שיש שם, לפעמים יש זיוף אחד גדול. זאת לא השיטה של התורה. לא חוכמה להרים את עצמך על ידי שאתה מוריד את הזולת. זה לא חוכמה. אנחנו לא נבנים על גביעות, ולא נבנים על להוריד הישגים. כל אחד מה שהשיג, אנחנו מאחלים לו רק הצלחה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד ועוד בעזרת השם. לא זאת השיטה להרים את עצמך על די שאתה מוריד את הזולת. ממש לא, זאת נחמת עניים. אנחנו מחפשים דרכים אחרות, איך למלא את החיים שלנו בערך, איך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו, ולהבין שבאמת אין לנו מה לקנה, ולהפך לחבק את השק שלנו, ולרוץ איתו קדימה. אז קודם כל, אני רוצה באמת לדבר היום על שלושה דברים. נקרא לזה שיטת שלושת השלבים לשליטה בקנאה. הדבר הראשון זה מה שצביקה אלה, מה שאנחנו דיברנו כאן. קודם כל, מותר לקנא. יש קנאה חיובית, ואנחנו נאמר את זה בשורה. השוואה לא, השראה כן. אסור לעשות השוואות לאחרים, מותר ומצווה לקבל השראה מאחרים. מותר ומצווה, אסור לרצות את מה שיש לזולת, מצווה לקבל השראה מהזולת, איך להגשים את היכולות של עצמך. אל תרצה את מה שיש לזולת, אבל תלמד ממנו איך לצאת מהקופסה ולהגשים את עצמך. איך אני יודע את זה? פסוק בתורה. ותקנה רחל באחותה. רחל רואה שאחותה מגשימה את החלום שלה. היא בהתחלה אישה שנייה, אישה סנועה, היא האישה מספר 2 בבית, ולאט לאט היא מטפסת, והיא הולדת עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. לאחותה יש 4, עליין אפילו 1. מה עושה רחל? היא לא אומרת, מסכנה, אמא הזאת לאה, צריכה, אין לה חיים, צריכה לקום 4 פעמים בלילה בשביל להחליף לארבעת הילדים שלה שנולדו אחד אחרי השני. היא לא אומרת את זה. ותקנה רחל באחותה, אומר רש"י, קנאה במעשיה הטובים, אמרה, אילולי צדקה ממני, לא הייתה זוכה לבנים. מה זאת אומרת? זה דבר מבהיל. רחל נותנת לקנאה לפעפע בה, לבעור בה. היא לא מכחישה את זה שהיא מקנאת, היא מודה בזה שהיא מקנאת. למה? אני רוצה לומר משפט מדהים. כי כל זמן שהאדם שאתה מקנה בו קיים, אתה תתקדם. ביום שהאדם שאתה מקנה בו תמות, אתה תהיה זה שיפול. כל זמן שיש לך מודל לקנה בו, זה תמריץ בשבילך. נשים לב, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם מישהו לקנה בו. לכל אדם יש מישהו, בן דוד, בדודה, חבר, אינני יודע מי אח שהוא מקנה בו. למה? הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה. כי אין דבר שיותר מוציא אנשים מהאדישות, מהקופסה, גורם להם להתאמץ יותר מאשר הקינה. אומרים חז"ל, אלמלא הקינה, אין אדם בונה בית ואינו נושא אישה. אז דבר ראשון, קינה זה לא דבר שלילי במהות. לרצות את מה שיש לו זולת, את זה אסור. אבל להתבונן בזולת כדי לקבל השראה לעצמך. אומרים שפעם בתל אביב היה בעל חנות נעליים בדיזנגוף, באלנבי. עובד 50-60 שנה, החנות עומדת, הוא חיתן ממנה את הילדים, את הנכדים. ואז הגיעו הצעירים, הוא כבר לא מעודכן, הוא כבר לא נמצא בשוק, הוא כבר בא בשביל למלא את היום, והגיעו הצעירים. מצד ימין פתחו לו, מצד ימין בחנות הצמודה פתחו חנות נעליים אחת, מצד שמאל פתחו חנות נעליים שנייה. ואנשים מתחילים להיכנס לצעירים, עוזבים אותו. חשב, מה לעשות? תעלה שלט גדול מעל הכניסה לחנות שלו, הכניסה לחנויות הנעליים מכאן. אל תקנה בזולת, קח ממנו השראה, תתבונן בו. זה דבר גדול שהתורה מלמדת ותקנה רחל באחותה. אתה מקנה? תחבק את הקנאה. תבין שהקדוש ברוך הוא שלח לך שליח כדי לא להרים אותך מהקורסה, כדי כל בוקר לא להתעצל ולא להגיד אני אשן עוד שעה. יש איזה סיפור נפלא, סיפור חסידי מיוחד במינו, על היו שני אחים לפני 150 שנה, קראו להם שלום בר וזלמן אהרון, שני בנים של הרבי החמישי לבית חב"ד, הרבי הרביעי לבית חב"ד, הרבי המהר"ש. הם היו שניהם בהפרש של שנתיים ביניהם. עכשיו הצעיר, שהיה יותר צעיר בשנתיים, נגיד הוא היה בן 8, אח שלו היה בן 10, היה יותר גבוה. הגדול היה יותר נמוך, והשני היה מבנה גוף יותר גדול, יותר גבוה. זה קורה לפעמים. והגדול כל הזמן מקנה באחיו, כי בכל מקום שהם מגיעים, מקדימים את הצעיר, כי הוא יותר גדול, מבנה גוף יותר מפותח. אז מה הוא עשה? פעם הם שיחקו בחצר, והוא מתפוצץ לראות את אח שלו קופץ לסל יותר גבוה. הם לא קפצו לסל, הם היו בנים של רבי, או כנראה טיפסו על העץ, והם רואה את אח שלו מטפס על העץ יותר גבוה. אז הוא קינה בו, והוא עשה דבר כזה, הוא חפר בור באדמה, והוא אמר לאח שלו, תיכנס לתוך הבור, והוא עמד על הארץ, ואז הוא היה יותר גבוה ממנו, כי אחיו היה עמוק בשוחה, והוא היה יותר גבוה ממנו. האמא הייתה להם אמא מאוד מאוד חכמה, רבנית רבקה, שבוע שעבר גם היה יום הפטירה שלה, אישה דעתנית, שחלק גדול מהסיפורת שלך בדבר ממנה, תלמידה חכמה גדולה, והיא הייתה מאוד חכמה, והיא מסתכלת מהחלון, והיא רואה את מה שעושה הבן הגדול שלה, אז היא קוראת לו ואומרת לו ככה, זלמן, אם אתה רוצה להרים את עצמך, קח אבן ותטפס עליה. אל תוריד את אחיך. אל תחפור בור לאחיך. קח אבן ותטפס עליה. זה הקינה החיובית. הקינה הבריאה היא כזאת שאתה מתבונן בזולת ולוקח אבן ומשתמש בקנאה כדי להרים את עצמך, כדי לצאת מהקופסה, כדי לצאת מאזור הנוחות שלך. זה מה שעשתה רחל. היא לא פגעה באחותה, היא לא השפילה את אחותה, היא לא חס ושלום התפללה שאחותה תפיל, חס ושלום, חס וחלילה, אלא להפך. הודתה בקנאה שלה, התבוננה בה, ואמרה, בוא נבין מה הסוד שלה. למה אצלה זה מצליח ואצלי לא? קנאה במעשיה הטובים. כנראה יש לה איזה זכות שאין לי, ולכן היא זוכה ללדת. זאת הקנאה החיובית. עכשיו נבין את מה ששאלת, זה נקבע להלכה. עד איכן הדברים מגיעים? מצד אחד כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מצד שני, נקבע להלכה, קנאה צופרים תרבה חוכמה. למה זה נקבע להלכה? אם יש בית ספר, בית ספר מצליח. מולו הסתדר לעירייה להקים עוד בית ספר, עשתה שם אשכול של בתי ספר. עכשיו זה פוגע בפרנסה של המלמדים הראשונים. היו מקבלים, המלמדים היו חיים מהקהילה, לא היה לקהילה מספיק, מי שלא הביא תקן, היו מפטרים אותו. זה פוגע בפרנסה של המלמדים הראשונים. באו אנשים לרב ואמרו, זה השגת גבול, שיסגרו את הבית ספר. מה אומרים על זה חז"ל מסכת בבא בתרא? לא סוגרים. קנאה צופרים תרבה חוכמה, שהמוסד הראשון יתאמץ יותר. הקנאה תגרום למוסד הראשון להצטיין, להיות יותר טוב ולעבוד יותר. אז תשאלו אותי, איך זה ייתכן? הקנאה מוציאה את האדם מן העולם או שהקנאה מרבה חוכמה? מה התשובה? יש קנאה בריאה ויש קנאה הרסנית. אם אתה מתעסק עם הזולת כדי לקלקל לו, זאת קנאה הרסנית. אבל אם אתה משתמש בו כהשראה, לומד את הסודות של המקצוענים כדי להפוך להיות מקצוען כמוהם, זה לא רק מותר, זאת מצווה. קנאה צופרים תרבה חוכמה. הקנאה היא עוד כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי להוציא את עצמנו מאזור הנוחות ולהתאמץ יותר. אז אני מסכם את הקטע הראשון. השוואה לא, השראה כן. לקחת השראה מהזולת, בוודאי, קנאה צופרים תרבה חוכמה. בואו נתחיל מובאה מספר 4. בראשית למד. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה. היא לא הכחישה ולא חס ושלום התפללה לכישלון של אחותה כמו שעשה קין. לא פגעה באחותה. להפך. התבוננה בה וחשבה איך לאה מצליחה, מה הסודות שלה. הגיעה למסקנה שיש לה מעשים טובים. אומרת הגמרא, דיכן הדברים מגיעים להלכה. מלמד תינוקות שבא לגור לידו, מלמד טוב ממנו. לא מסלקים את השני. למרות שהוא מערער את הראשון, מערער לו את הביטחון העצמי, מערער לו את השיווי משקל. תתאמץ. בלי תחרות, אף אחד לא זז. הדבר הכי גרוע הוא שאין תחרות. כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. תראו איזה מכתב מופלא, כותב הרבי באגרות קודש. אתה שאלת אם מותר לקנא ברב. הנה, אגרות קודש י"ח עמוד קנ"ו, במענה למכתבו, כותב תלמיד ישיבה, שהוא מקנא בחבר שלו שלומד יותר תורה. מה עונה לו הרבי? קח את הקנאה, תחבק אותה, תרוץ איתה קדימה. במענה למכתבו בו כותב אשר סובל מהעניין דקנאת סופרים, שמקנא חבריו המתמידים בלימוד יותר ממנו, הנה לפלא הדבר סגנון כותבו. מה אתה כועס? הרי עד רבה אמרו חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, שלכן פשוט שעליו להרבות מידה האמורה. תרבה את הקנאה שלך, תתבונן בזולה, תחשוב עליו. על מנת להרבות בהתמדה ושקידה, ועל ידי זה תתרבה גם כן הצלחתו בלימודים. הוא כבר ידוע מעלת מידה האמורה, מיוסד על הכתוב, ותקנא רחל באחותה. מה זה מעלת הקנאה האמורה? מעלת הקנאה הבריאה. לא הקנאה ההרסנית, שאתה רק מתעסק עם הזולת וחס ושלום מאחל לו להיכשל. זאת קנאה שלא מביאה את האדם לשום מקום, היא מוציאה את האדם מן העולם, כי אין לך שליטה על מה שקורה בזולת. זה רק מתכון להרוס את החיים שלך. אבל אם זאת קנאה שמרימה אותך, שאתה לומד ממנה שיטות ואתה בכוחה יוצא מאזור הנוחות שלך, ודאי זאת קנאה בריאה. אז זה הטיפ הראשון, זה השלב הראשון. להבין שקנאה במהותה היא כוח חיובי, כמו כל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כל כוח הוא חיובי. אגב, פעם מישהו אמר, הגאווה זו הרי מידה מגונה. אינני יודע אם יותר מגונה מהקנאה, אבל גם מידה מגונה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותה? איך ייתכן שהוא ברא מידה שכל כולה שלילית? אומרים שלפעמים צריך גאווה. כשעוברים בבית הכנסת ומבקשים תרומה, אל תגיד, אחרים ייתנו, מי אני שאתן, מה כבר יש לי? לא, תהיה בעל גאווה. תגיד, יש לי הרבה, תאמין בעצמך, אני יכול לתת, ותקום ותיתן צ'ק יפה. לפעמים אדם צריך להעריך את עצמו, לדעת מה יש לו, להחזיק מעצמו, להאמין בעצמו. טוב, אז זה הרעיון הראשון. אבל מכאן אנחנו רוצים להיכנס למהות העניין, זאת רק הייתה הקדמה. אבל סוף סוף זה הרי לא רוב הקנאה. רוב הקנאה זה הרי רצון להשיג את מה שאני לא יכול להשיג אותו. רצון את מה שיש לזולת. אני לא משתמש בקנאה כדי להרים את עצמי, אלא זה כוח שהורס את עצמי. אז מאיפה אדם יפתח באמת הערכה עצמית למה שהשיג, גם אם לא השיג את מה שהגיע לחבר שלו? יש סיפורון מופלא, היה יהודי בכפר חב"ד שקראו לו הרב מנדל פוטרפס. רבי מנדל פוטרפס, חסיד, בעינינו ילדי כפר חב"ד, הוא היה אליהו הנביא. בדמיון שלנו ככה נראה אליהו הנביא. נמוך, עם קסקט, זקן לבן ארוך, עם מקל. כל הסימפטומים לאליהו הנביא. יהודי של מסירות נפש, היה 10 שנים בגולאגים בסיביר, הוציא יהודים מרוסיה, זייף דרכונים בשביל להוציא יהודים ביציאה הגדולה לפולין אחרי המלחמה. בקיצור, יהודי מיוחד במינו. עכשיו הוא ישב 10, 8, 9, 10 שנים בגולגים שם, וחזר עם המון סיפורים, עם המון חוכמה, כי באותה תקופה כל השכל של רוסיה היה שם בגולגים. סטלין שלח לשם את כל מי שהיה לו קצת שכל, שלא יקום ויגיד, המלך הרום, כל המהפכות, כל הרפורמות, זה שום דבר לא עובד, הכל שקר אחד גדול, הפקידים רק גונבים. אז הוא שלח לשם כל מי שהיה מסוגל להרער את מי שהוא לא הרג, זאת אומרת, הוא שלח לשם. אז רב מנדל פוטרפץ חזר מהמחנות עם המחנה עבודה עם הרבה סיפורים יפים. אחד הסיפורים המיוחדים והעמוקים והעצומים במינם, הוא סיפר ככה. הוא אומר שערב אחד, הם יושבים, מסתיים היום בחמש בערב, מחזירים את האסירים לתאים, ואין מה לעשות, עד מחר בחמש בבוקר, מה תעשה מחמש בערב? אז מוציאים קלפים, מתחילים לשחק. מוציאים קלפים, מתחילים להקיש על הרצפה. סוער פורץ פנימה, אסור לשחק קלפים לפי חוקי הכלא, מחפש את הקלפים, לא מוצא אותם. טוב, הוא יוצא החוצה, עורב מאחורי הדלת, שוב הנקישות של הקלפים, פורץ פנימה, אין קלפים. פעם השלישית הוא כבר איבד עשתונות, העמיד את כולם בשורה על יד הקיר, אין להם איפה להחביא. זה חדר של מחנה, זה חדר של כלא, אין שום ארונות, שום תאים. אסירים לובשים רק פיג'מות, אין איפה שום דבר להחביא. בדק אותם לפני ולפנים, לא מוצא את הזה. עוד פעם ועוד פעם עד שהתייאש והלך. אחרי שהלך, רבי מנדל שואל שם את הוולדימיר, את המנהיג של החבר'ה, איפה הקלפים? אני ראיתי בעיניים, בעסק סמים, אני ראיתי שיש קלפים, הוא נכנס, הקלפים נעלמים. אמר לבן אדם פשוט מאוד. פה בכלא יושב הקייס הכי טוב ברוסיה, לכן הוא נמצא פה. מה שהוא עושה כשהסוער נכנס, הוא לוקח את הקלפים, שם אותם אצלו בכיס. עכשיו הוא מחפש אצל כולם, רק לא אצל עצמו. לפני שהוא יוצא, הוא שולף לו אותם בחזרה ובביא לנו אותם. התשובה לערך העצמי של האדם נמצאת כאן בחדר. לא צריכים ללכת רחוק, לא צריכים ללכת מעבר לכביש, לא צריכים לפתוח ספרים. נמצאת כאן מול העיניים. נשים לב לפלפלאות. כאן בחדר יושבים 50 איש, אין פה שני אנשים זהים. גם אם יש פה אחים, אבא ובן, אין שני אנשים זהים. לא רק כאן, גם בכל ראשון, אין שני אנשים שנראים אותו הדבר. גם בכל ארץ ישראל ובכל המזרח התיכון, אפילו בסין, באולמות שסוגרים עכשיו את החבר'ה שנפגעו מהקורונה, תסתכלו טוב, תעשו רזולוציה, גם הם לא זהים. הם רק נראים אותו דבר. אין בעולם שני אנשים שנראים אותו דבר. עכשיו, הדבר הזה הוא נגד דרך הטבע. כי כשילד נולד, מה השאלה הראשונה שאנחנו שואלים? למי הוא דומה? ברור לנו שהוא נוצר ממוטציה מסוימת, מתוצר גנטי, מרצף גנטי מסוים. הוא אמור להיות דומה להורים שלו. פלא פלאות, עוד לא נברא הילד שדומה להורים שלו. כל ילד יש לו מראה משלו, אופי משלו, יופי משלו. יותר מזה, הורים יולדים 10 ילדים. המרחק בין ילדים הוא יותר גדול לפעמים מאשר בין אנשים זרים. למה? הם נוצרו מאותו רצף גנטי, מאותם הורים. כולם היו צריכים להיראות אותו דבר, לעשות את אותו דבר בחיים. אבל ילדים הם עולמות שונים שאי אפשר לתאר אפילו שהם אחים. למה? למה הקדוש ברוך הוא מתאמץ כל כך? 6 מיליארד איש. כל 2 שניות נולד ילד בעולם. תחשבו, זה עבודה. לכל אחד הוא צריך לתת עיניים משלו, אצבעות משלו. כשנכנסים לארצות הברית, בלי שום חשש לוקחים ממך טביעת אצבע. אמריקאים לא חוששים שיש עוד מישהו בפקיסטן עם טביעת האצבע שלך. לא, הם יודעים שאין בעולם 2 עם אותה טביעת אצבע. אם אין לעולם הזה מסדר, איך אפשר להבין את העובדה הזאת? זה כמה ילדים שנולדו מאותו רצף גנטי. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? התשובה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו את המסר הכי עמוק בעולם. לך יש את השליחות שלך. ואין עוד אדם בעולם שיוכל לעשות את השליחות הזאת כמוך. אתה מקנה באחר שאין לך את מה שיש לו, אבל גם לו אין את מה שיש לך. את האופי הייחודי שלך, את התרומה הייחודית שלך, את התפקיד הייחודי שלך, את זה גם אין לו. אין לך את מה שיש לזולת, אבל גם לזולת אין את מה אין את מה שיש לך. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לנו בלא תחמוד, מה הוא מתכוון? תפסיק להתעסק עם הזולת. כי יש לך שליחות משלך. אז נכון, השליחות שלו שווה $1,000,000, שלך שווה 5,000 שקל בחודש. בסדר, אפשר לעבור את כל החיים על למה אני, אבל לא נמצא מזה אף פעם. במקום לשאול למה, תשאל מה. מה השליחות הייחודית שלי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאחרים לא יעשו? אתה בא ושואל, לא תחמוד, למה שאני לא יחמוד? אני הרי אין לי את מה שיש לו. נכון, אבל גם לא אין את מה שיש לך. גם הוא לא יכול לעשות את מה שאתה יכול לעשות. אין אדם בעולם שאין לו איזו תרומה ייחודית בתחום שהוא עובד בו, במשפחה שהוא נמצא בה, בסביבה שהוא נמצא בה, את החיוך שלו, את המגע שלו, את התת שלו, שאף אחד בעולם לא יכול להחליף אותו. הציווי לא תחמוד זה בעצם ציווי. תאמין שיש בך משהו מיוחד. תאמין שהקדוש ברוך הוא אומר, לא נולדת במכונה. אתה לא ילד מכונה. אתה ילד שהקדוש ברוך הוא יצר. כל אדם בעולם הוא אדם הראשון. הוא חווה הראשונה. אין לו תחליף, אין עוד אדם כמוהו. למה הדבר דומה? סיפרתי על זה פעם, משל מיוחד במינו. אחר כך הוסיפו לי עוד פרטים על האיש. מתברר שעם ישראל חייב לו טובה. היה אדם שקראו לו ארטורו טוסקניני. מי שמכיר במרכז תל אביב, על יד הבימה, ליד היכל התרבות. ארטורו טוסקניני היה מנצח שלא קם כדוגמתו. גאון, עילוי, עם זיכרון, ילד בן 19, שאיפו שם את המנצח בתזמורת שהוא עבד בה, וברגע אחד הוציאו אותו מהתזמורת, וכילד בן 19 הופך להיות אחד המנצחים הכי גדולים באיטליה. אחר כך, לפני קום המדינה, הוא עלה ארצה והוא ניצח על ההופעה הראשונה של הפילהרמונית, להקה שהקימו אותה, מי שמכיר את הסיפור עם עם הוברמן, להקה שהקימו אותה מאנשים שברחו מגרמניה לפני המלחמה, הסיפור בפני עצמו. כל פנים, גם עם ישראל חייב לו טובה לחסיד אומות העולם הזה. נחזור לענייננו. אותו טוסקניני מתפרסם מאוד, ומעריך ימים יחסית אותם ימים, מגיע עד גיל 89. בסוף ימיו רוצים לכתוב עליו ביוגרפיה, כי מבינים שאיש כזה לא היה ולא יהיה. דיוק כזה, זיכרון כזה, שליטה במוזיקה. החליטו לכתוב עליו ביוגרפיה, שלחו איזשהו עיתונאי חשוב שישב כל ערב ויעבוד איתו. ערב אחד אותו עיתונאי מתקשר אליו ואומר לו, ארטורו, מחר אתה פנוי, אני בעיר, אני רוצה להיכנס אליך. טוסקניני אומר לו, מחר אני תפוס. מה אתה תפוס? יש קונצרט בצ'כיה, הוא יושב באיטליה, יש קונצרט בצ'כיה שאני כתבתי בשבילו את העיבוד, אבל אני לא אוכל להיות שם, אני כבר מבוגר, לא אוכל לצאת ולבוא. אז חבר שלי, שלחתי אותו שהוא ינצח על הקונצרט, אני רוצה לשמוע איך הוא מבצע את היצירות. אז אני יושב ברדיו גלים קצרים, אחר בין 8 ל-10, ישמע את הקונצרט. שנות ה-20, שנות ה-30, הוא ישמע את הקונצרט ברדיו גלים קצרים, לשמוע יצירות שאני כתבתי, אבל לא אני מבצע אותן. אותו ביוגרף עם חוש עיתונאי, מיד הבין שיש פה סיפור, אומר לו, אותו, אני לא אפריע לך, אני רק רוצה לשבת על ידך בשקט. לעקוב לראות איך אתה נהנה מיצירה שאתה הבאת לעולם ולא אתה מבצע אותה. הוא יושב בצד, טוסקניני עם האוזן על הרדיו, מה שהיה אז מכשירי הרדיו, חצי בית בשנות ה-20. וכשמסתיים הקונצרט אחרי שעה וחצי, הוא שאל אותו איך היה. טוסקניני אומר, היה טוב, אבל לא מושלם. למה? כי אחד הכנרים היה חסר. איך אתה יודע שאחד הכנרים היה חסר? זה עוד לפני עידן האינטרנט. הוא שמע קונצרט ברדיו קלים קצרים, אפשר להבין את האיכות שעברה שם ברדיו. איך אתה יודע, הוא שואל אותו, סליחה, איך אתה יודע שאחד הכנרים היה חסר? הוא אומר, אני יודע, לך תבדוק. הוא אומר, עם טלפון לצ'כיה, מברר, שואל את אותו מנצח, תגיד לי, כמה אנשים היו אמורים להיות בבנדה שלך היום, בלהקה שלך היום? הוא אומר, 120. כמה היו? 119. אחד הכנרים עבר אירוע לב בדרך. הוא כמעט מתעלף, הוא חוזר טוסקניני, אומר לו, תגיד, יש לך רוח הקודש? איך ידעת שאחד הכנרים היה חסר? אומר לו טוסקניני, זה ההבדל בין המנצח לבין הקהל. בשבילכם כולם אותו דבר. אני כתבתי את היצירה, אני יודע איזה קול כל אחד מהכינורים אמור להשמיע. כל אחד מהכינורות אמור להשמיע. כשהקול הזה היה חסר, הבנתי שמישהו לא עושה את העבודה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו לא תחמוד, הוא אומר, תבין שיש לך קול ייחודי בבריאה. תבין שיש לך חותמת אישית משלך שאף אחד לא יוכל לעשות אותה כמוך. לא מאמין? תסתכל במראה. למה אחים שלך לא דומים לך? למה אחיות שלך לא דומות לך? למה הדודים שלך לא דומים לך? למה אין עוד אחד בעולם כמוך? כשהוא אומר לא תחמוד, זה לא רק שלילה, זה חיוב. שנבין שיש לנו תרומה לאנושות, תרומה ייחודית שרק אנחנו יכולים לעשות אותה. איפה המקור התורני לרעיון הזה? אני אביא את שתי רעיות. א', הסיפור עם קורח, הקינה הגדולה. מתפרצת הקינה הגדולה של משה, של קורח במשה, הוא ממריד את כל העם, הוא עושה הוא עובר בין הבתים, ממריד את העסק. משה מנסה להרגיע אותם, הם מתחצפים אליו, מי שמחה עלינו, המעט אל איתנו ממצרים, לך מפה, לא מכירים בך, נעשה לך סוף. ואז משה אומר דבר מאוד תמוע. הוא אומר, בואו נעשה התערבות. אתם יודעים מה, אתם לא סומכים עליי? הקדוש ברוך הוא יוכיח. בוקר ויודע השם את אשר לו, את הקרוב אליו. אנחנו בבוקר ניפגש בכניסה למשכן העדות, ונעלה, אהרון יעלה מחתות, ואתם תעלו מחתות, ונראה איפה תרד האש מלמעלה. שואלים המפרשים, למה משה דוחה את ההתערבות לבוקר? בוקר ויודע את השם את אשר לו. כשמתחיל פוטש, צריך לגמור אותו מהר. אתה יודע מה יקרה עד הבוקר? הם עלולים להרוג אותך. אתה יודע מה יקרה עד הבוקר? הם עלולים, עד הבוקר כבר לא יהיה עם מה לעשות, כבר כל המחנה יבער. זה אנשים מסוכנים, זה דתן ואווירה, הם כבר הלשינו עליך פעם לפרו. למה משה דוחה את ההתערבות, את המבחן עד לבוקר, ולא אומר עכשיו, בואו ניכנס למשכן השם ונעשה סדר, נראה איפה תרד המחתה, איפה ירד האש מלמעלה. המערבי פעם רעיון ביוחד במינו, בוקר זה לא היה הסימן, זה לא היה המועד, זו הייתה התשובה. אומר משה רבנו לקורח, תשמע קורח בן דודי אהוב והיקר, תשמע אדוני, אתה רוצה להיות אהרון, נכון? אתה רוצה להחליף את אהרון, אתה רוצה להיות משה, להחליף אותי. אתה יודע את מי אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את הבוקר. תאר לך שהבוקר יקנה בלילה. הבוקר יגיד, למה כשאני זורח, אנשים דופקים את השעון מעורר, אין להם כוח ללכת לעבודה עצבני. בלילה כולם כיף להם, יושבים, נחים, רגל על רגל מול הקורסה, שותים משהו, לומדים משהו, לא ממהרים לשום מקום. אני רוצה להיות לילה. ואז הלילה יחליט שהוא רוצה להיות בוקר. למה אצלי כולם עייפים, כולם דוקאים? אני רוצה להיות בוקר, שהשמש מהירה, ואנשים יוצאים עם אופניים לעבודה, שמחים לעבוד את השם. אי אפשר. כי אנחנו צריכים גם בוקר וגם לילה. הבוקר הוא צריך להיות בוקר, והלילה צריך להיות לילה. אומר משה רבנו לקורח, אתה רוצה להיות אהרון, אבל אם תהיה אהרון, מי יהיה קורח? יש לך תפקיד משלך. אתה עשיר, אתה צריך לתת צדקה, אתה משפיע. מה אתה רוצה להיות אהרון? אם אתה תהיה אהרון, מי יהיה קורח? אם אהרון יהיה קורח, מי יהיה אהרון? הבוקר אומר לנו, הבוקר זאת התשובה לקורח, תבין אדוני, יש לך משימה משלך. במקום להסתכל על הזולת, תנסה לחשוב, מה הקדוש ברוך הוא נתן לי, עם הכישורים שלי, עם היכולות שלי, עם האופי והיופי שלי שאין עוד כמותו בעולם, תנסה להבין מה זה מחייב אותך, ולעשות את השליחות שלך הכי טוב שאפשר. זה רעיון אחד. רעיון שני, אני אומר בקצרה, הקדשנו שנה שעברה בערב חג השבועות שיעור שלם, להלכה המאוד מאוד תמועה הזאת, מבינים אותה בהיגיון, אבל היא מאוד תמועה, לזה שאין מעבירים נפש מפני נפש. אין מקדימים נפש לנפש. דיברנו על אסון צור, מי שזוכר, אסון צור, בקומה העליונה היו כמה חיילים בודדים לכודים, בקומה התחתונה היו 70 חיילים לכודים. לכאורה, בהיגיון, עדיף לפגוע בחיילים העליונים, בכמה הבודדים, כדי להציל את ה-70-80 למטה. ההלכה היא שלא הורגים אפילו אדם אחד בשביל להציל מיליון. אין דבר כזה שמעדיפים נפש מפני נפש. מה הרעיון? הרעיון הוא מה שאנחנו מדברים פה, הרעיון הפנימי הוא מה שאנחנו מדברים פה. הערך של האדם הוא ערך אינסופי. אתה לא יכול לבוא ולקבוע ולומר, הרבה אנשים שווים יותר מאדם אחד. זה כמו לומר שהרבה ילדים שווים לאבא יותר מילד אחד. אין דבר כזה. האהבה של אבא לילדים, לילד, זה אהבה אינסופית. זה לא אהבה כמותית, זה לא אהבה מדידה, זה לא אהבה שאפשר להגדיר אותה. זה אהבה אינסופית. אז תבוא לאבא ותגיד לו, תקריב חלילה ילד אחד בשביל להציל חמישה. הוא יגיד לך, מה ההבדל בשבילי בין האחד לחמישה? החמישה לא שווים יותר מהאחד, והאחד לא שווה יותר מחמישה. זה אינסוף. הערך של כל אדם הוא ערך עצמי, הוא ערך אינסופי. לעולם לא תוכל לבוא ולהגיד, המאה האלה שווים יותר מהאחד הזה. מה אתה יודע מה שווה האחד, מה שווים המאה? לכל אחד יש ערך אינסופי, ערך עצמי, יוקר אינסופי בעיני הקדוש ברוך הוא. וזה הרעיון שלא תחמוד. במקום להתעסק עם השליחות של הזולת, תאמין שבך יש ייחודיות, לך יש תרומה שרק אתה יכול לעשות אותה, במקום לשאול למה, תשאל מה, איך אני עושה אותה הכי טוב שאפשר. כתוב שמשה קינה באהרון, כתוב. כתוב שרשי אומר שמשה אמר לקורח, אתה רוצה להיות כמו אהרון, אף אני רוצה בכך. גם אני רוצה, אז מה אם אני רוצה? אבל אני עושה את השליחות שלי, לא את השליחות שלו. נקרא, אומר הרבי בקטע השלישי במובאה מספר 4, שיחות קודש תפשין ומאלף, אומר הרבי מלובביץ' חלק ג' 752. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שלכל אדם יש מראה ייחודי משלו, עד שלא ייתכן ששני נבראים בעולם יהיו זהים לגמרי. הסיבה לכך היא שלכל נברא יש תפקיד שאינו נמצא אצל נברא אחר, והתפקיד הזה חיוני לצורך הגשמת תכלית הבריאה. ממשיך הרבי ואומר בליקוטי שיחות י"ח 204, אמר משה לקורח, וידבר אל קורח ולכל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. אומר הרבי בליקוטי שיחות י"ח 204, כשם מה ענה משה לקורח? כשם שישנם גבולות בזמנים של בוקר וערב, וכאשר כל אחד מהם עושה תפקידו שנקבע לו, נעשה משניהם יחד יום אחד, כך בנוגע לתפקיד של כל נברא. תכלית ושלמות הבריאה היא בכך שכל נברא עושה את התפקיד שנועד לו לפי ההגדרה והגבלה שלו, ואני אסיים בנקודה האחרונה. אמרנו, השראה מאחרים כן, השוואה לאחרים לא. אמרנו, אל תחמוד את הזולת, תבין שבך יש משהו שאין בו, שעליו הוא יכול לקנה בך. והנקודה האחרונה, הנקודה הפרקטית ואולי החשובה מכולם. יבוא אדם ויגיד, תשמע אלה תיאוריות. להתבונן בשליחות שלי, בתפקיד שלי. אני רואה את הרולס-רויס שלו, אני רואה את הווילה שהוא בנה, את האישה שלו, את הילדים שלו. איך אפשר להשתלט על הקנאה כשהיא צצה? אין לנו זמן כל היום לנהל מחשבות עמוקות ותודעות עמוקות ומדיטציות עמוקות. רוב היום אנחנו ממהרים ורצים, ואתה רואה את האחר מצליח, מקבל תמונה של האחר שעושה הפקה, פוצץ לך את הלב. אז אני מבין שכשיש לי רוגע בראש השנה, אני אשב ויתבונן התבונניות עמוקות. אבל בחיים זה עולה לך, זה קופץ לך, ואתה לא יכול לעצור את זה. אני רוצה לסיים בנקודה עצומה. שאדמור הזקן בטניה מדבר עליה הרבה פעמים, ויש לה המון המון משמעות. גם לא תחמוד אשת רעך, וגם בכלל במחשבות זרות, ובכל השטויות שהפייגלך, הציפורים שיש לנו במוח, אז לכל יש את אותו טיפ שצריך תמיד לזכור אותו, והלוואי שנזכה ליישם אותו, אבל זה לא קשה. אגב, היום כל הפסיכולוגיה החיובית המעשית, הכל עומדת על הטיפ הזה, שאדמור הזה כן כבר כתב אותו לפני 250 שנה, נקרא את זה מבפנים. זה נקרא חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה אומר, אי אפשר לבלום את המחשבה הראשונה, אפשר לבלום את המחשבה השנייה. אנחנו לא יכולים לבלום את הלב. הלב, כל פעם שהוא יראה מישהו אחר מצליח, הוא יפוצץ אותך. הוא יעלה לך לראש מחשבה איפה אתה ואיפה הוא. אבל אנחנו כן יכולים לעצור את המחשבה השנייה. אנחנו יכולים להחליט, אני עושה למחשבה הזו סטופ ולא רוצה לפתח אותה. למדנו בשיעור שזאת לא מחשבה נכונה, שזאת מחשבה אסורה. אדם יכול להחליט שהוא לא חושב על משהו שהוא לא רוצה לחשוב עליו. הוא לא יכול לגרום שזה לא יעלה. מהלב זה יעלה, אבל במוח אנחנו שולטים. בלב אנחנו לא שולטים. במוח אנחנו כן שולטים. במוח אדם יכול להחליט, המחשבה הזאת לא טובה לי. אז מה לעשות? אי אפשר להפסיק לחשוב. אפשר אבל להחליף מחשבה במחשבה. שיהיה לך בנק של מחשבות טובות, איזה וורט ששמעת בשיעור, איזה מאמר חסידות, איזה חלום שאתה רוצה להגשים, במקום לייסר את עצמך בדברים שאוכלים לך את הנפש, במקום זה תחליף מחשבה למשהו אחר. זה אנחנו מצווים. שהתורה מצווה אותנו לא תח... שנייה, שאני רק אסיים. כן?
דוד המלך אמר את זה. כל המחשבות...
נכון, נכון, שלמה המלך אמר. אז...
דוד המלך.
אוקיי, מצוין. בסדר, בסדר גמור. אז מה אנחנו אומרים? את המחשבה הראשונה, לא תחמוץ סליחה, לא מדבר אל הלב. כי אנחנו בני אדם, והלב עובד, והלב מקנה. לא תחמוד, מדבר אל המוח. אל אותו איבר שאנחנו כן שולטים בו, גם אם זה קפץ, למה הדבר דומה? וכולנו מכירים את הדוגמה הזאת, ולא נעריך בדבר המצער. כשאדם גולש באינטרנט, קופצות לו כל הזמן פרסומות. אם הוא לא איש מחשבים, הוא לא יכול לעצור את הפרסומות שלא יקפצו. אבל יש לו בחירה ללחוץ על ה-X. אתה לא יכול לגרום לזה לא לקפוץ, אתה כן יכול לגרום לעצמך לא לפתוח אותן. זה בשליטה שלך. לא תחמוד, זה לא ציווי אל הלב, זה ציווי אל הראש, ציווי אל המוח. ברגע שהבנו שהמחשבות האלה הרסניות, שהן אוכלות לנו את החיים, צריכה להיות לאדם החלטה ברורה, אני לא מפתח אותן. ובמקום זה, אני יושב וחושב פעם בשבוע על השליחות שלי, נותן לעצמי מילה טובה על מה שאני עושה בחיים, יוצר יעדים חדשים, איך להתקדם יותר. זה מה שהתורה מצווה אותנו, אז נסכם. לקחת השראה מהזולת, להתבונן באופן חיובי ביתרונות שלך, ושלישית, להבין שגם אם זה עולה, לא קרה שום דבר. פה מתחילה העבודה של האדם, ללחוץ על ה-X, לסגור את הפרסומת ולעשות איזה סוף. נסיים בקטע האחרון, תניה פרק י"ב אומר אדמור הזקן, לא מצווים ממך שלא יעלה, מצווים ממך לא לפתח את זה. כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלא משלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, איך? הרי זה עולה, והראש עובד, והעין רואה והלב חומד, להשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה. אני אסיים, רגע אחרון, סיפור חסידי מיוחד במינו, היה איזשהו יהודי שבא פעם למגיד ממזריץ' ואמר, רבי, יש לי יהודי עשיר, יש לי מלא דאגות, עם מחשבות שמסיחות לי, מעיפות אותי, מעיקות עליי, מה אני אעשה? אני לא שולט בהם, מתפרצות לי לראש, עושות לי את החיים, מה אני אעשה איתם? אומר לו הרבי, תשמע, יש לי תלמיד בז'יטומיר, בעיירה ז'יטומיר באוקראינה, רבי זאב וולף, תיסע אליו, הוא ייתן לך הצעה איך לטפל במחשבות שלך. הוא לוקח את הסוס והעגלה, רוכב שלושה חודשים עד שמגיע לז'יטומיר, שטרם חורף כזה, ינואר, פברואר, אמצע החורף בז'יטומיר, מינוס 20, מינוס 25, נפש חיה אינה נמצאת ברחובות, הרוח מצליפה, והוא דופק על הדלת, 9 בלילה, מחכה שיפתחו לו, אף אחד לא פותח, הוא שומע אנשים בפנים, אף אחד לא פותח. בית יהודי שיקישו בסערה כזאת ואף אחד לא יפתח, מגביר את הנקישות, אף אחד לא פותח. הוא מרגיש שהאצבעות שלו עוד רגע נושרות מהגוף, הוא קופה, הרוח חותכת לו את הפנים, מקיש בכל הכוח, עד שנגמרו לקוחות, ופשוט צעק, יהודים רחמנים בני רחמנים, אם לא תפתחו את הדלת, אני אקפה פה למוות. ברגע הזה נפתח את הדלת, רבי זאב וולף פותח לו את הדלת ואומר לו, רציתי ללמד אותך שהמפתח נמצא בידיים שלנו, ואנחנו מחליטים מי ייכנס אלינו הביתה, מי לא ייכנס אלינו הביתה. בזה הוא כבר לימד אותו. יש לנו מפתח על הראש, אין לנו מפתח על הלב, יש לנו מפתח על הראש. והיו לו תוטפות בין עיניך, בראש, התפילין צריכות להיות כל הזמן. על הלב כתוב וקשרתם, צריך לקשור את הלב בכוח, כל הזמן, עוד פעם ועוד פעם. אבל על הראש כתוב, והיו, לא קשרתם, והיו באופן קבוע. כי בתפילין של ראש, בראש האדם מצווה לשתות כל הזמן. איך? לא לפתח את זה. בבחירה שלך כאדם בוגר להחליט, המחשבה הזו הרסנית לי, היא לא טובה לי, אני צריך להשיח אותה למחשבה אחרת, חיובית, שתיתן לי כוח בחיים.